זה פסקה בפני עצמה, מצוות לא תעשה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מצווה שאחריה, שבנעסוק בעזרת השם, חיי חנוכה, מצוות הייחוד, שלומדים הפסוק מה ישראל השם אלוקינו השם אחד, שבה הוא מעריך הרבה. היום נראה את הדברים של מצווה הזאת, שזה פותח פתח להתייחס לנושא שנקרא הכשפים, ומה שנרצה להעביר, שהכשפים זה לא רק איזו סוגיה ששייכת ככה לאיזה חלק אפל, איזה מרטפים אפלים שבמציאות, ששם יש יצרים כאלה, כוחות כאלה וכו', אלא יש איזה גם נפקא מן המשמעות, גם רחבה יותר, שנוגעת לאדם בכלל. אז נקריא מבפנים, מבחינתכם תורה שבעל פה. אומר הרב צדוק, שלא לעלות במחשבה שיש אלוה אחר, ועל זהו עזרת לא יהיה לך וכולי, לפי דעת הרמב״ם. אבל הרמב״ן בספר המצוות כתב שהוא עזרה לא אומר אלי אתה, ופרט אחר כך שאר עבודות היין שם באורך, כן, הוא תשתחווה להם, הוא תעובדם. כאילו הרמב״ם עדיין השאיר את זה בגדר חובות הלבבות, שאדם לא יחשוב בדעתו שיש אלוה אחר, והרמב״ן יותר תרגם את זה לחובת האיברים, חובת המעשים, שאדם לא יקבל חלילה באלוה, או שלא יעשה איזושהי פעולה מהפעולות של עבודה זרה. ומכל מקום, אומר רב צדוק, גם לפי הרמב״ן, קושטא דבעבודה זרה נענש המחשבה, כמו שאמרו, והציטוט הוא מהגמרא בקידושין, יש שם את הסיפור הזה שעלה להביא, לעשות שילוח הקן במצוות אביו, והוא מת, ושאלו איפה טובת ימיו של זה. אז הגמרא אומרת, ודילמה מערר בעבודה זרה היה. כלומר, אולי באמת, אומנם קיים מצווה, אבל אולי תוך כדי הוא חשב על עבודה זרה, הוא כתיב למען תפוס את בית ישראל בליבם. כלומר, עבודה זרה, גם מחשבה נענשים עליה. בדרך כלל מחשבה, נכון, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מחשבה טובה מצרף למעשה. עבודה זרה שאל. אז יש חומרה במחשבת עבודה זרה. ואין עונשים אליה אם כן מזהירים, וזה העזרה הזאת, לא יהיה לך. ובספר יראים כתב ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. פירוש, קשות עורף, חושב בלבבו שלא ליוצרו. ומשעה שמחשב עובר בלא תקשו עד כאן. אולי אפילו שעושה מעשה של עבודה את השם, אבל חושב לא על השם חס וחלילה, אז חלק מהאיסור או חלק מהמצווה ועורפכם לא תקשו עוד. וצריך לומר דקי עבודה זרדה, בשאר עבירות אמרו שם, במחשב הרעה אין מצטרף למעשה, אם לא בעבר ושנה. ואין הכתוב מדבר לרשעים דווקא. ולכן אמרתם את עורלת לבבכם, וזה ביחס לעבודה זרה. ולפי זה יש במחשב את עבודה זרה, עשה ולא תעשה חוץ מהנוכי. כן, לא יהיה, והוא מלתם. ורמב״ם בספר מצוות, כתב שהוא עזרה כוללת על כל המצוות. ורמב״ן לשם כתב כדברי בהלכות גדולות, שהוא עזרה לשמוע לדברי הנביאים, וגם כן מניין עבודה זרה אין שם, ואין להן סימן ג' דברי סמק, וזה לכמן סימן ג' כן. בכל אופן, אז יש פה עזרה גם ממחשבת עבודה זרה, לא רק ממעשה, וזה כולל, זה בעצם שורש של כל המצוות, מזכיר גם שזה כולל עזרה לשמוע עם דברי הנביאים, שם הם דיברו בעיקר על זה, על עבודה זרה. ואז הוא מוסיף רב צדוק ומרחיב. והנה בזה אין צריך להזכיר לקשרי ישראל. רק להודיע שבכלל אלוהים אחרים אינו דווקא עבודה זרה מיוחדת. רק איזה כוח אחר שיש שיחשבנו לכוח נפרד בפני עצמו. כלומר, לאדם כשר אין אבא אמינה של עבודה זרה. אבל כן יש לחדד שכל מחשבה שיש איזה כוח בעולם שהוא עומד בפני עצמו, זה גם סעיף של העניין הזה, שלא יהיה לך. שלא לחשוב שיש איזה כוח בעולם, כוח מלאכי או כוח רוחני, כל כוח שיהיה, שיש לו עמידה חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ואפילו המאמינים בטבע שהוא כוח נפרד, הרי אומר שיש כוח אחר חוץ ממנו יתברך. אבל באמת גם הטבע, הנהגתו יתברך, ואין בתשובות חכם צבי. אז כן, גם לחשוב על הטבע, חוקי הטבע, שכאילו הם, יש להם כוח בפני עצמם, שכביכול, כביכול, הוא כביכול לא יכול לשנות אותם, זה גם סעיף של מחשבת עבודה זרה, כן? לייחס לזה כוח במציאות, משקל של, שכביכול לא בתוך האחדות, לא בתוך השליטה של הנהגת השם, של רצון השם. ו... יש פוצצות של החכם צבי, נקרא קצת, שאומרים שאמרתי בישיבה שהשם ברך והטבע, והטבע והשם ברך הכל אחד. כנראה התפלו על זה. אמרו לחכם צבי, אתה אמרת בישיבה שהשם ברך והטבע הכל אחד? אומר שכך, אומר אני שכך אמרתי, ואני מקיימו ואחיכנו. מאחר שדוד המלך מקיימו במזמור קוף ממזיין, המחסה שמיים באביב, המכין לארץ מטר, המצמיח חיים חצים, חציר. אבל צריך לדע ששם טבע הוא מהמצאת האחרונים, שאינו מצוי בדברי חכמים וקדמונים, אלא שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח, הוא יתברך מוריד הגשם, הוא יתברך מפריח כללים. מזה מוכרח שהקדוש ברוך הוא עושה כל אותם העניינים שהאחרונים קוראים טבע. באופן שטבע אין בעולם, ואותו הדבר שהוא השגחה, הוא שקוראים טבע. מה שהם קוראים טבע זה מעשה השם, כאילו אתה חכם צריך לומר, אל תמור שרק הניסים. גם הטבע זה אלוקים. אגב, זה תוך כדי שאני קורא, חשבתי שיש פה דבר גדול, כמו שאני דבר גדול דיבר הנביא. החכם צבי, הוא היה מאלה שהתנגדו מאוד לשבתאות. הרי בנו הרבי יעקב עמדין המשיך את זה, שאפילו חשד בחכם גדול בישראל, שיש אולי איזו השפעה וזה. כלומר, הלך עם זה לחומרה, גם במקום שכנראה זה לא היה. והשבתאות שעשתה באמת טלטלה גדולה בעם ישראל, אמר לי מישהו השבוע שלמדנו, שבאמת כל עוד שלא נודע ברבים ששבתאי צבי בעצם לא שומר מצוות, או שלפחות לא שומר מה שהוא לא רוצה לשמור, אז הרבה הלכו אחריו. גם גדולי ישראל מספרים שהיה אחד רבי יעקב סספורטס שהתנגד. כנראה גם החכם צבי לזה בדיוק, זה סיפור שלם, מרתק גם, בזמן הפנוי. אז למה מזכירים את הרב סספורטס, אין לנו עוד גדולים מפורסמים בזמן ההוא? כנראה שהם לא. כלומר, אמרו, אולי. מי שאומרים שאפילו אתה שמע את הוויכוח, באביב שמר את הדבר. נראה מה היה. כשעבר על התורה, אז זה כבר די... כלומר, אז נשאר קבוצה אולי שעוד התעקשה, להסביר שבכל אופן, שזה איזה כוונות, פה ושם, זה הרוב עם ישראל התרחק. קיצור, אז החכם צבי, נגד השבתאות. השבתאות, המשבר הגדול שהיא גרמה, זה גרם שהתנגדו גם לחסידות. כי הם חשדו שהחסידות היא קצת הולכת בדרך הזאת, כיוון שגם החסידות, א', תסקה בקבלה, בסוטרי תורה, והיא גם דיברה שמעשים גשמיים יכול להיות בהם סוד גדול, ושיש ניצוץ בכל דבר, ופחדו שהולכים למקום כזה של להגיד שיש להכשיר את העבירות, כמו שאמר שבתאי צבי, לעשות מצווה הבאה בעבירה. והחסידות פרסמה את הרעיון שאין עד מלבדו, שהכל אלוקות. וגם מזה נבהלו, כי אם אתה אומר שהכל אלוקות, אז גם העבירה היא אלוקות, וזה בדיוק... וטוב, מה גילה שהחסידים הם בסדר? כי הם בסוף קיימו... מה?
מה עשו
עבירות? מה עשו עבירות? קיימו מצוות. כמו שאומרים שרבי עקיבא איגר, הנכד שלו הלך לחסידות, רב לייבלה, פורסם, ורב שלוים אלי איגר, שגם היה גאון עולם, נורא הצטער. אז האבא, סבא, כאילו רבי עקיבא איגר, אמר לו, אומרים שהעבירה גוררת עבירה. אני ראיתי את העבירה הראשונה של הנכד, ואת העבירה השנייה אני לא רואה. אז אולי זה לא כל כך עבירה. איך הוא רצה ליישב את דעתו. זה לא כל חברה. אז בחסידות באמת זה התקבל, כמו שאמרנו, שלא עזבו אותה באדרבה, חזקו. אבל הם פרסו את הרעיון של הכל אלוקות. יש מקום שהרב רומז, שהרעיון של הכל אלוקות זה בעצם תיקון למה שהיה אצל הפילוסוף שהתרחק שפינוזה, ומה שקצת היה אצל אותו משיח שקל שהזכרנו, ובעל שם טוב העלה את זה. ומה אמר אותו פילוסוף? שהאלוקים והטבע אותו דבר. לכן שאלו את החכם צבי, מה אתה אומר? אז הסביר, מה זה כתוב בתהילים. אז אומר, זה יפה, שדווקא החכם צבי שנלחם בשבתאות, שהייתה אחד הגלגולים של הרעיון הזה, הוא כן אומר אותו בצורה מתוקנת, כן, למדך ש... זה שהוא נלחם בזה, זה לא אומר שהוא לא בהקשר הנכון והראוי. יכול להגיד גם רעיון שהרגע ראשון לא קל לשמוע אותו באוזניים, אבל עד רבה. זה שלמות האמונה. אני אקרא מהסידור, המכסה שמיים באביב, המכין הארץ מטר, המצמיע חריב חציר. מה שכתוב בתהילים. כמובן שהשם עושה את כל מה שיש בטבע. יוצר אור ובורא חושך. הרי כשאומרים טבע, הרי זה כבר בכוזרים מופיע. כשאנשים מסבירים בלי שפה של אמונה למה יורד גשם, אז אומרים, הטבע, הם אומרים כאילו זה מין מישהו כזה. הטבע עשה שיהיה נגיד מחזוריות של מים וכו' וכו'. הטבע עשה. זה אומר, חצי אלוקים עשה. נכון, הפילוסוף הכוזרי אמר, אבל כל זה מיוחס לטבע. נו, מה זה טבע? טבע זה אלוקים. כלומר, אם הטבע זה סתם הגדרה, כן, אבל לפעמים כאילו מייחסים כמו איזה מין הסדר שמארגן את הכל. הסדר שמארגן את הכל, זה באמת הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר חכם צבי. טוב. כי הוא מעבר. מאותה סיבה נזכרתי עכשיו. מה שהנזיר חידד, שהוא להגיד כל אלוקות זה ביטוי קצת חריף, להגיד הכל בא אלוקות זה בסדר. להגיד הכל אלוקות זה כאילו זה. טבע זה אלוקים, אלוקים זה הטבע. אז כאילו מייחסים לדברים מסוימים, פרטיים, אלוקות. אפשר חיים אמר, זה סוכן. אז יחשבו שאפשר להערר דברי תורה בשירותים. מצא עבירה שאפשר לעבור בגלל הרעיון הזה, נפשך חיים, כן. נראה לי, הוא ידע שיש עוד. בוא נסתפק בדוגמה הזאת, כן. יחשבו שאין גבולות בין טוב לרע, כן. בין מקום תמה למקום טהור. זה הסכנה. אבל זה תלוי איך אומרים את זה. אומרים את זה נכון, אז זה בסדר. אז זה מצוין. בעיקר, אני אומר, תשומת לב שלא רק הנס הוא השגחה, אלא גם המציאות הרגילה, השגרתית שאנחנו מכירים. היא מעשה השם.
הטבע הוא מעשה השם, והשם מתגלה בטבע, שהטבע חלק
מהלכות. אז נכון שכשהוא הסביר את זה, הוא אמר כמו שהוא מתגלה בטבע. יכול להיות שהוא התכוון, וככל שתעמיק, תבין שבאמת יש ממש אחדות. אבל נכון שלהגיד את זה, צריך באמת, אנחנו רואים את השיעור הנכון. שאני חייב ששחי אומר, אפשר להזכיר את הרעיון הזה, אבל לא יותר מדי להתבוסס בו, לפחות לאנשים הרגילים. טוב, אז הוא אומר, מכן המזל, אז הוא אומר, אפשר בצדוק, לא רק הטבע, גם הטבע הרוחני, המזל. מה זה במזל טליה מילטה? יש כתוב, אמריו החיה בני ומזוני, לא בזכות טליה מילטה, אלא במזל טליה מילטה. אז יש גם טבע רוחני. נכון שהיום אולי יגידו חלק מהדברים, הם מוצאים את ההסברים, תורשה וכאלה. אבל יש גם בסופו של דבר איזה כל מיני דברים שנקבעים לא על פי גורמים חיצוניים, אלא הם נקבעו, עומדים וקבועים. אז זה המזל. וגם המזל זה סדר רוחני כזה. זה הכוונה המזל. אז גם זה בכלל הטבע ששין בר חסד שיהיה נולד במזל כך וכך. ואין הקדוש ברוך הוא משנה הטבע והמזל, אלא לצורך, ועל ידי תפילה או זכות, ואומות העולם שהם תחת המזל. ראינו שהשם יתברך הן עושה בשבילם שינוי מקיפים מה שיעשה. אבל מכל מקום, גם הנהגת המזל ממנו יתברך. זה שיהיה ברור. כאילו, גם סדר רוחני הוא סדר אלוקי, וגם סדר גשמי הוא סדר אלוקי. שוב, לא רק היציאה מן הסדר, גם הסדר הוא מהקדוש ברוך הוא. וכן כשפים שאמרו זל שמכחישים פעמיים של מעלה, היינו כוחות הטבע, וכן ישד השן ברך שיהיה כוח פעולות לשנות הטבע על ידי אותם פעולות, ואף על פי שהשר השן ברך אותם פעולות ועושהו נגד רצונו, הרי כבר מסר הבחירה בעניין מעשה הטוב הרע לבני אדם, שיוכל לעשות הרע אף שהוא נגד רצונו. כי כך הוא רצונו יתברך, שאדם יכול לבחור ברע ברצונו ובשרירות ליבו. וכמו שהאדם בא לערווה ומוליד ממזר, משום דעולם כמנהגו נוהג, ואין הקדש בחור רוצה לעשות שלא יליד, כמו שאמרו רבותינו זל, ככה פועל בכישוף, הכישוף עושה פעולתו כמו שעשה יתברך, ובכך היה רצונו שיהיה כוח פעולה של כישוף בעולם, ושיעזיר על זה, ויהיה אדם בעל בחירה לעשות את שלו לעשות. פה כבר יש שערה, כן, שהכישוף, הוא הרי נראה לנו דווקא שייך לעולם הנס. זה כאילו נס הופכי, זה נס של הכוחות השליליים. אז לא אומר, זה לא ככה, גם הכישוף זה טבע. רק זה טבע רוחני. יש כוחות כאלה שאדם יכול להשתמש, להשפיע, כוחות רוחניים שהם יפעלו. נכון, הדור שלנו לא כל כך מוצא את זה, עכשיו ראיתי בזמן האחרון מישהו אומר שניסו לבדוק אם יש כוחות על טבעיים, מישהו הקים מחקר, שילמו פרס, אם אפשר להוכיח שיש כוחות רוחניים, עדיין לא הצליחו. אני חושב שיש דיבור של רב נחמן או של אדמור הזקן, שאומר שיש ארצות שמספרים שם מופתים, ויש ארצות שלא. איך זה יכול להיות? למה בגרמניה אף פעם אין מופתים, הכל מוסבר על פי היגיון? פולניה יש הרבה מופתים. אז אנחנו אומרים, פולניה מאמינים במופתים. אז יש מופתים, אז הם רואים אותה. גרמניה לא מאמינים. אז אין מופתים. אז, אבל בואו, מה שמונח פה, יש דבר כזה, לא לב, כאילו מה שאנחנו אומר, כדי שיהיה דבר כזה, צריך גם להחליט, שאנחנו מקבלים את האפשרות הזאת, אם לא באמת אנחנו לא נפגוש את זה, ככה קצת משמע מדברה. אבל איפה שמניחים שיש דבר כזה, אז הכישוף איך הוא עובד? זה עובד. אז שלא נחשוב שמי שיש לו כוח לקשף, כאילו בעצם יש לו איזה כוח אלוהי, והוא בעצם, אני צריך להקשיב למה שהוא אומר, אומר לא, כמו שאדם יכול לקחת פטיש, ויתפוק על הראש את מישהו, הוא לא בסדר, אבל חוקי הטבע עוזרים לו לעשות את זממו, כמו שאדם בא לרווה, מועד ממזה. אז גם אדם יכול להפעיל איזה שט כדי שיעשה נזק למישהו. זה לא בגלל שהוא הצליח להשתלט על השמיים, זה לא בגלל שהוא מייצג איזושהי אמת, שאם אנחנו רק חיים בטבע והוא מסוגל יותר, אז באמת יש לו איזו סמכות, לא. פשוט אדם שיודע להפעיל כוחות, והוא עושה את זה לא טוב. כי כישוף זה לא בסדר. יש גם דרך לעשות את זה בקדושה. יש שמות קדושים, יש תפילה, יש נביאים. אבל זה בסדר, זה דרך המלך. אבל מי שהולך בדרך של כישוף, אז כאילו זה עובד. הם אומרים, אם הוא עובד, כנראה שזה בסדר. כנראה שהוא כאילו חשוב. לא. זה שזה עובד, זה לא אומר שזה בסדר. זה אומר שיש טבע כזה, אז בחור ימין אותנו בניסיון. אגב, כבר פה יערה, על מה שנגיד פה הערה כפולה, אחד הדברים שבאמת מזכירים כישוב, ואחר כך נתחבר לדברים יותר רחבים, שגם היום יש כל מיני בעלי כוחות, ידוע בכל מיני, במעגלים, גם באים בשם כותרת של מקובלים וכאלה, כלומר שאחד המבחנים, מה שהזכרנו קודם, האם באמת אדם שלם בתורה ומצוות, שאם כן, אז לפחות אפשר לתת לו את ה... קרדיט, את האשראי שהוא יש לו שייכות לקדושה. אבל לפעמים זה לא פשוט. ודווקא, יודעים שהתפרסם שכמה וכמה שכאילו התעסקו בדברים האלה, יצאו עליהם שמועות. סני שומנה, כמו שאומרים. ואז אנשים מתבלבלים, כי אם אדם יש לו כוח לעשות כל מיני דברים, הוא רואה דברים שאף אחד לא רואה, הוא צופה את העתיד, או שהוא רואה את העבר, יודע סודותיו של מה שאדם בחדר חדרים, אז כנראה שאלוקים איתו. אז איך זה יכול להיות שזה... זה אומר בצדוק לא. נכון, הוא מדבר על כישוף, אבל אנשים לא הייתי אומר, יש אנשים, אולי, לא יודע אם אפשר להגדיר שיש מצב כזה בדיוק על האמצע, יש להם כוחות רוחניים. יש אדם יכול לראות, אז אתה צריך לסנחרם אותן עם אותו מחקר שאמרתי שלא מצליח זה. כבודה שהרבה אנשים באים, הבן אדם מספר להם, אפילו להגיד אני איזה פעם פעמיים, כאילו, בן אדם ידע דברים שתמיד מתפלא מאיפה הוא יודע. כן? אבל בכל אופן, אז אנשים יודעים. אני אומר לך שטלפתיה כן, טלפתיה זה כן מוכר. פעם קראתי ספר של בזק. מי זה בזק? היה שופט. לא יודע, אולי הוא לא רוצה... זה אבא של הרב אלי בזק, מי שמע. זה שופט מחוזי. אז הוא כתב ספר על הנושא הזה. ואמר שכל הטענה על כוחות רוחניים, הרבה אפשר לבטל ולהגיד שזה קשור לטלפתיה. כי איך אדם יודע את העבר או את העתיד, הוא קורא את המחשבות. וזה שעומד מולו יודע כנראה כל מיני דברים סבירים ביחס לעבר שלו, לעתיד שלו, אז כך הוא יודע להגיד מה יהיה. קיצור, יש אנשים נניח, ואולי יותר ממה שאני מתאר, שיש להם כוחות. למה יש להם כוחות? כי יש כוחות בעולם, יש כוחות רוחניים, משהו מה. כוחות רוחניים, זה שאדם יכול להפעיל אותם, זה שהוא יודע מה שהיה, מה שיהיה, זה לא אומר שיש לו סמכות מוסרית, אין קשר. זה שהרבה אנשים מעריצים אותו, מתפלאים ממנו, זה לא נכון. אדרבה, יש סיכוי שזה שהוא משתמש בהם בלי אחריות, זה אפילו נקודה שלילית, זה לא נקודה חיובית, אז אולי צריך פחות להקשיב לו. זה נכון, לפעמים הוא גם וגם, הוא גם באמת מלא קדושה, מלא זה, וגם יש לו את הכישרון הזה, ואז יכול להיות שאמת הדברים מחוברים. זה אולי באמת אותם בעלי מעלה שמספרים עליהם דברים כאלה. אבל הרבה אנשים, אני חושב שכאילו הייתי מחלק לשתיים, יש כאלה שזה כאילו לא קשור. יש לו כוחות לראות, וחוץ מזה יש לו גם איזה תפיסה רוחנית, איזה מדרגה רוחנית, שיכול להיות שבזה הוא לא יותר מהרבה אנשים. הוא עושה איזה שמיים, כשר, אבל ההצעה שלו לא יותר טובה מההצעה של מישהו אחר. זה שהוא גם רואה, זה לא אומר שהסברה שלו טובה. ואני יכול להגיד כמעט מהניסיון. מה יש לו כוח? וחוץ מזה יש לו גם עצות. אז יש לו גם אינטואיציה, לפעמים אולי כאילו, כמו אדם שהוא שטחן טוב, לפעמים הוא יודע להגיד, זה בלי להסביר למה. יש לו אולי גם משהו כזה, אבל לא בהכרח שהייתה שלו יותר עמוקה, יותר מוסרית, יותר מרוממת, ממה שאדם שאין לו את הכוחות האלה בכלל. ולפעמים, כשמתברר למפרע שהוא גם היה לו בסדר, אז אפילו, זה אפילו, להגיד שהכוחות האלה מהתומה, נגיד שהם לא מחברים לקדושה, כן? שהם לא מחוברים לקדושה. זה באמת סתם. זה סתם להפעיל כוחות ואנרגיות ש... שאולי אין באיזה צורך, כי זה רק מבלבל את האנשים. אז זה ממש כל מה שמבואר פה, אמנם הוא דיבר על כישוף ממש. אני חושב שזה הסברה על כל היכולות הרוחניות, שהם כאילו כמו שאדם מסוגל לרוץ מהר, או אדם יש לו חוכמה גדולה ויכול לפתור נגיד תרגילים בפיזיקה, מתמטיקה. מה זה אומר על המעלות שלו, על המידות שלו, על הקדושה שלו, ועל זה שהדברים שלו משקפים איזה אמת? לא בהכרח.
היכולות הרוחניות שיש לצדיקים, זה משהו שונה במהות מהיכולות האלה של כל מיני אנשים מוזרים?
זהו, אז בתוך דבריי אני קצת הצעתי אפשרות. קודם כל אני מודה שאני לא הייתי שם. יש לי אמנם כמה מופתים על עצמי, אבל לא מבוססים מספיק. ואם אני פעם מתכנן לקבל אנשים, אני מבוט כמובן זה. אבל בכל אופן, אז לא הייתי שם. אבל כן... הייתי אומר שיכול להיות שזה כאילו כמו חיבור, כמו אדם שיש לו נגיד, כמו גדולי ישראל בכישרון פשוט. יכול להיות אדם חכם מאוד, והוא לא ירא שמיים, ואז התורה שלו היא דופי. הוא יכול לדעת הרבה ראשונים ואחרונים בעל פה, ואנחנו נגיד, אבל זה לא דבר השם, למה? אם נתכוונו, יש מדרגות בזה, אבל נתכוונו, אם הוא ממש לא מקיים מצוות, לא אכפת לו משבת, כלום. הוא יכול לדעת, הוא משהו בזמנו בישיבות, נהנו מהסברות, אמרו פלפולים וישנו בשבת, כך אומר. אבל התורה הזאת היא לא תורת השם. אבל יכול להיות אותו אדם עצמו, אם הוא היה מתקן את עצמו ויראה שמיים ולומד זה, אז כל החוכמה שלו הייתה מתקשרת לרצון הפנימי, לנשמה וכו'. ואז באמת הדברי תורה שלו היו המשך של תורה שבעל פה. ואז הכישרון הטבעי שיש לו, שהוא גם באמת, יש לו כישרון טבעי, גם תיקח אותו ללמוד מדעים, הוא כנראה יצליח. אבל הכישרון הזה התחבר לקדושה. מה זה באמת דבר אחד? שכל גדולי ישראל, ועדיין אלה שנשבים ממש מהשורה הראשונה, הם באמת גאונים, הם גאונים במובן הפשוט, הטכני, כן? תעשו להם מבחנים, הם יקבלו ציון טוב. אז למה אנחנו אומרים שהתורה שלהם, שזה לא סתם כישרון, כי הם עשו חיבור. אז אני חושב, יכול להיות גם אדם שיש לו ראייה פנימית, ראייה שהוא רואה דברים קצת מעבר לזמן ולמקום, חודר למחשבות, רואה את הפרצוף, כל מיני דברים, זה כאילו שכישרון, זה אופציה. אם הוא יהיה מירי שמיים וצדקות, אז כל הכוח הזה יתחבר. ואז אמת, הוא כאילו יראה את העולם באופן יותר עמוק, יותר פנימי. עכשיו, אני אגיד, יש מקום גם ללמד זכות. קודם כל צריך להגיד בחינות, שכל היכולת שלי לדבר על זה בכזאת ציניות, וזה שיש הרבה אנשים אחרים שלא, זה בפשטות מחלוקת עדות, כן? אצל האשכנזים, בסך הכל, חוץ מולי אצל החסידים, וגם אצל החסידים כבר פחות מובהק. זה לא הנושא, חוץ מאצל הליטאים, שם זה נשאר, קופת העיר, זה מופתים, רצים כל הזמן, אבל זה בגלל המצווה. טוב. בקיצור, אצל הספרדים זה מקובל, ועם פחות חריפות של ביקורת, כמו שאני עכשיו תיארתי, מקובל תרתי משמע, כן? מקובל. וכאילו אומרים, אם יתברר בסוף שהוא לא היה בסדר, אז לא היה בסדר, גם יש איזה רב גדול, אתה תימא ממנו תורה, יתברר שהוא לא בסדר, לא היה בסדר, כל השאתה לא יודע, למה שאתה חשוב שהוא לא בסדר, אז תראה, אין לנו לאדם על מה שאין עברות. מראש יש הרבה יותר אמון, ואני אומר, אבל צריך להגיד את האמת, שזה בסך הכל נותן את התפיסה שיש משהו רוחני במציאות, שלא כל המציאות היא רק גשמית, שלא רק רופאים יודעים מה יהיה, אלא גם יש איזה דברים קצת מעבר, יש גם נפש, גם רוח, נשמה. כאילו, אז כל המפגש עם הכוחות, עם המקובלים, עם הזה, גם אם אולי לא הכל שמע, כן, כמו שאומר, לא תמיד, יכול להיות גם מצד טובה של איזה תמיד חכם שעובד רק לפי ההיגיון, לפי השכל האנושי, היא לא פחות. אבל אני מודה שיש הרבה אנשים שזה נותן להם יראת שמיים, ושגם הרבה פעמים הבן אדם עצמו שנמצא בתור זה שהוא נותן את השירות, נקרא לזה, הוא גם, זה לא שהוא מרמה מישהו. לפעמים, במיוחד כשזה, מה שמורבי סיפר, שהרב צודה אמר, ששאל אותו אם ללכת לאיזה מקובל בזמנו. הוא שאל, יש שם כסף? ברגע שנכנס הרבה כסף, זה מכשול מאוד גדול. זה כנראה, השוחד יעבר פיקחים, אולי היה צריך את כותב הפסוק, השוחד יעבר אפילו מקובלים. אף אחד, אמרו איזה גדולי המוראים על עצמם, כן? אף אחד לא יכול להגיד שכסף לא משפיע עליו. נכון שיש דברים ממש בהגדרה הלכתית, יש דברים שלא. אבל זה סכנה שם. רגע שיש שם מוסדות והרבה זה, מאמן השפעה וגם אמון בלתי מוגבל, זה באמת מסוכן. אבל לפני הקצה הזה, יש גם, אי אפשר להכחיש, יש רווחים, וכמו שאמרתי, גם זה שכביכול יש לו את הכוחות, הוא בעצמו מאמין שיש לו את זה, הוא בעצמו מאמין שסייעתא דשמיא, שזה לא סתם שיש לו כישרון. פשוט כמו אדם שיש לו שש בעירייה, הוא רואה עוד כמה דברים, זה הכל, מה שאני מקודם, כמו שאני מציג את זה. אז יכול להיות שהתמימות בעיניי היא לא רק לימוד זכות, אלא היא גם קצת משנה את המציאות של זה. אומרים שהדברים נעשים מתוך תמימות, בין אצל המייעץ, מתייעץ, אז אולי באמת קצת שורה של רוח הקודש. וכולה היא לא מבוררת בדורנו. כמו שזה שהגר"א נזהר, אפילו מדברים שכביכול אומרים שהציעו לו מלאכים, ואמר לו, אנחנו לא רואים עכשיו לנבואה בהירה. אני רוצה ללמוד תורה רק בפי השכל. אז הגר"א כמובן מצדיק את הביקורת. שעד שזה יהיה ממש, זה יביא ממילא כזה. אדם ברך, הצליח, מצוין. אתה נצא טובה שהיא גם הגיונית. אתה רואה שגם היה שברכת גדולה. יש סיפורים כאלה, בסדר. אבל ללכת ישירות על כוחות רוחניים, נזהר הרבה. והזרה קשורה גם לכל הביקורת שאמרנו, כל החוסר זיכוך הזה, אני חושב, זה ההפרדה הזאת בין הקדושה לבין הכישרון. לכן אנחנו נזהרים מזה. מצד שני, איפה שלא נזהרים, כי גם זה מתחבר בתמימות, אז הנה חינם, זה גם עושה הרבה דברים טובים. ככה נראה. והנה חינם, מי שיותר בתי המדרש יותר נמצאים שם, צריכים בעצמם גם לפתח את מנגנוני הבקרה, מתי זה עובר את הגבול, ואיך זה, אני חושב שהראש מועיל יהוא דוגמה טובה לזה. צד אחד הוא בסביבה, צד שני הוא גם עם עיניים פקוחות כידוע. טוב, אז הוא ממשיך ואומר, אז כל זה יש כוחות כאלה, אבל אדם הוא בעל בחירה. וזהו שאמרו פרקם עד החולים, יין הכשפים, אין עוד מלבדו כתיב, ושני רבי חיינה דנפיס זכותי. הכוונה זה באמת גם כוח הכשפים הוא מכוחו יתברך דיין עוד מלבדו. אלא שהשן ברך רוצה שיהיה כוח כזה ואינו משנהו. וכיוון שכן רבי חנינה דנפיס זכותי לצורכו, ישנה השן ברך אותו כוח, כמו שהוא משנה כוחו הטבעיים בני הצדיקים, כיוון שהכל מכוחו יתברך. באמת פה יש גם דברים של נפש החיים נפלאים בשער ג' הוא מביא את המאמר הזה. הוא אומר, מה עזר לך בחיינה? יש שם, נכון, הגמרא מתארת שאיזה מחשף או מחשפה ניסתה ככה לקחת את האפר מתחת הרגליים שלו. זה השיטה שלהם לעשות כישוף. אנחנו רואים, יש כל מיני אוניברסיטאות בארצות הברית שמוכנים להזמין את המחשפים האלה לבוא למעבדה ולקחת כמה אפר שהם רוצים ולראות אם זה עובד. עם קבוצה אחת וקבוצת בדיקה וכו'. בקיצור, היא נסה לקחת אפר והוא לא התרגש. למה? אמר, אין עוד מלבדו. ומה שואלת, אני חושב, הרי צריך להיזהר, שאני רבי חיינה דנפיס זכותי. הוא לא צריך לפחד. הנפש חיים אומר, למה לא מפחד? כי באמת יש לזה כוח, כמו שהוא אומר. הוא אומר, מכחישים פעמלה שמעלה מדייק, שיש עולמות יותר גבוהים. פעמלה שמעלה מדרגה מסוימת, יש להם שם כוח. אבל רבי חנינה חי בתודעה של הכל אלוקות. כיוון שהוא חי בדרגה הזאת, אז הוא לא משפיע עליו. הוא אומר, מי שבאמת מאמין שהכל תלוי רק בקדוש ברוך הוא, וגם הטבע, וגם הטבע הרוחני, הכל תלוי רק בו, שום דבר לא ישתה לו. הוא אומר, זה עצה טובה. עצה של רב חיים, כן? עצה של רב חיים, תלמיד הגרא, איך ננצל מכל הצרות שבעולם.
ככה מסבירים את
הרמב"ם. שמי שהולך למלחמה?
לא,
על ייחוד השם?
הוא אמר שהוא לא מאמין בכל הגלגלים, אסטרולוגיה.
באסטרולוגיה.
אז
נסים את הרסת
שגדולה, פשוט...
עליו זה לא משפיע. כמו רבי חיינה. יפה. והיא כבר הדרמה, עוררת אותי שהרמב״ם גם מדבר על מי שהולך למלחמה והולך על ייחוד השם, לא יקרה לו כלום. מה זה? אם הוא חי את התודעה של השם אחד או שמו אחד, אז לא יקרה לו כלום.
מי
ש...
מה זה לא מפחד,
שיגיד שמה עשרה לשם אלוקינו שם אחד. יפה, מתאים לזה. פה רציתי עוד להרחיב. אני אומר, הכשפים בדורנו יש להם שני גלגולים. גלגול אחד, זה כל ההתעסקות בכוחות האלה, ואנדרבה דווקא בדור אחרי מודרני, זה הפוסט מודרני, שקצת התייאשו מהשכל והרציונליות, אז יש פיתוי ללכת לכל הקוסמים והמחשבים. וכל האנשי הכלכלה הגדולים במדינת ישראל, אני לא יודע אם עד היום הזה, אבל ממש כל אחד מהם יש לו איזה מקובל שמדריך אותו לאן ללכת, לאן לא ללכת. אמרתי, זה אחד מהם, יחסית מהטובים שבהם, שעוד לא יצאו עליו שמועות כאלה, אבל שהוא היה בגלות וחזר, משהו מכוונים, אז הוא שתכף שטראוס שמו אצלו מיליון שקל, הוא חזר בלי כלום. למה? כי כל פעם שאמר להם להשקיע, זה יצא טוב. ככה מספר. הקיצור, אז זה גלגול אחד של הדברים בדור שלנו. גלגול שני, מה הפיתוי בכישוף? פיתוי בכישוף, אני חושב, אולי הזכרנו את זה, זה החטא אדם הראשון, להיות כאלוהים. לעשות. להיות כל יכול. אנחנו... במקום להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך, לא לצפות אחר העתידות ולדעת שהדברים יהיו מה שהם יהיו ואנחנו לא נדע. לעשות לשלוט, לשלוט על העולם, לשלוט על העתיד. לכן הלכו למעונים ומחשפים. זה גם היה כנראה פיתוי אמיתי לאותו בן אדם שהוא היה עונן ומחשף, ועוד יותר היה קל לפתות את האנשים שיש פה איזה מישהו בעל שליטה בלתי מוגבלת בעולם. זה קוסם מאוד, תרתי משמע גם כן, כן. קוסם מאוד ללכת לאחד כזה. והגלגול של זה היום, אחורה זה כל ההתפתחות המדעית, הטכנולוגית. כי אין מה לומר, שמה שהיום המציאו על פי מדע, על פי חוכמת הטבע, כל המחשפים לא היו מעלים בדעתם. הידועה הדוגמה שהרמה מביא, שמה הכוח הדמיון יכול לדמיין, שספינת ברזל תרוץ באוויר. שורה באיזה מין דבר מופרך שלא יכול להיות. אז רבינוביץ', איך קוראים לו מפרש על הרמב״ם לעם? הוא אומר, בלי מנוע. אם מנוע יכולה לעוף. מה לעשות שבדור שלנו כבר הגענו למצב שמפעילים אותה מהקרקע, נכון? יכול להיות אפילו בלי מנוע פנימי, אלא רק מכוונים אותה, אתה יודע, כל מיני טילים מדויקים וכו'. זה באיזה רמה, אבל שבאותות חשמליים וכן הלאה, דברים מופעלים. אז זה... מה זה, ממש כמו קוסמות. אם קוסם היה בדורות ההם עושה דבר כזה, הוא היה קוסם הקוסמים שבעולם. הסתובבתי בחנות ספרים פעם וראיתי ספר שבכותרת שלו, קוסמי הנשק, הכוונה למדינת ישראל, כן? שמבחינת הפיתוחים שיש פה, גם של טילים מדויקים, גם של יכולות ההזנה, גם של לא יודע, אומרים דברים ממש דמיוניים. זה כמו קסמים. אז כמו שבכישוף הפשוט יש אדם פיתוי, נרגיש שהוא יכול לשלוט בכל העולם. ככה גם בכישוף המודרני, יש לאדם פיתוי שיכול לשלוט בכל העולם. יכול לנהל את העולם, יכול להנדס את העולם, אפשר לשנות טבע של דברים על ידי הנדסה גנטית. אפשר, באמת זה מביא לחשוב. באופן עקרוני, לא יודע אם הם כבר הורידו את זה בהסכם נשק אחד, אבל מדווח שיש לאמריקאים פצצה שיכולה לבקע את כדור הארץ. כלומר, יש דברים שיכולים להרוס את כל העולם. לא יודע למה הם מחזיקים את זה. נגיד שהרוסים, הנה חמור, מה תעשה? אז זה כאילו ברירת שמשון. לא יודע. אולי רצו לבדוק את הטכנולוגיה. אולי כי בטח הרוסים יגיעו, אז צריך למצוא דברים שמנטרלים, לא יודע. בכל אופן זה מסוכן. באמת זה מסוכן, זה מפחיד. אני אמרתי פעם, אני אומר, חשבתי על זה, שאחד הדברים שמוכיחים שהמשיח יבוא, זה. כי אחרת העולם יכול להרס. כי מה נעשה אם האיראנים יהיה להם טכנולוגיה כזאת, זה לא כל כך, נכון, מתאמצים שלו, אבל יכול להיות שבסוף יהיה. לא רק לאיראנים, אלא יגיע גם ל... לא רוצה להגיד שמות של ארגוני טרור, כן? מה שפעם היה רק במדינה מעצמה גדולה, זה לאט לאט מתפשט. גם בצפון קוריאה יש את הידע הזה. נגיד שהוא ימכור את זה למישהו בבצע כסף וכן הלאה. זה מפחיד. אז איך אנחנו תוכלים שהעולם לא יחרב? שלפני שהם... שהמשיח יבוא. נוכחה לוגית. שהמשיח יבוא. וכנראה לא יכול להתעכב יותר מדי זמן, כי אחרת... אבל יש לאדם תאווה מאוד גדולה כזאת. זה גם בתחום הרפואה. נגיד, הרי העולם המודרני, אחד הבעיות שלו, שאפשר להביא ילדים בלי משפחה. פעם זה לא היה אפשר. אם היה קוסם שהיה יכול להביא לך ילד מעננים. בסדר, זה לא מעננים, אפשר להביא מהמעבדה, כאילו כמעט, משתמשים אמנם בחומרים שבאו מהבן אדם, אבל אפשר כבר את הכל... ואז אדם הם מרגישו בעל הבית. הוא לא תלוי לא במסגרת המשפחתית, לא במסגרת הלאומית, לא בכלום. יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה הכישוף המודרני. קראתי איזה ספר, כתב אותו תלמיד חכם, שראוי, כשאדם פוגש איזו המצאה, ספר על הסמארטפונים, כשאדם פוגש כל מיני המצאות, שידע את ההסבר המדעי של זה. שלא יהיה לו מזה התפעלות, כאילו זה כישוף, כאילו זה איזה משהו על טבעי. אז כן, יש בזה... אבל אני חושב שזה חלק מה... כמו שהכישוף הפרימיטיבי הישן היה ממכר, יש משהו ממכר גם בכישוף המודרני, שאתה מרגיש שיש איזה משהו פלאי כזה, גם בתור מי שכאילו נותנים לו את זה, וגם בתור מי שהוא בא להמצאות, שכאילו באמת יכול להגיע ל... להיות ממש כמו אלוקים. לשלוט על האדם, לכוון את התודעה, לכוון את ההיסטוריה, לכוון את הכל. אז זה הפיתוי. וצריך לזכור שהכל אלוקות. שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם באמת כוחות עצומים. כי אם תשאל למה, למה יש לאדם אפשרות, כמו שהוא אומר כאן, שאדם יכול באמת להפעיל, זה הרי מפחיד. כמו שאומר, זה פחות מוכר לנו, כאן אנחנו לא במוספירה כזו, אתה לא יהיה פה. אבל לחשוב שיש אחד שיכול לשלוח כל מיני שדים, כל מיני כללות, כל מיני זה. למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח כזה? אז יש פה תשובה, כן. ולמה יש לאדם יכולת לזרוק את החנית או את החיצים או אבנים על מישהו אחר? הארץ נתן לבני אדם, אבל ממש הוא נתן לו לא רק את הארץ הפיזית לגמרי, גם את החלקים הרוחניים של העולם. יש לאדם בעלות מבהילה. ושוב השאלה היא, מה האדם עושה עם זה? יש בוחו ימליך את האדם, ימליך אותו לא רק על הכוחות הגשמיים, גם על הכוחות הרוחניים. והשאלה, האם הוא שוכח, האם הוא אומר אני ואפסי עוד, אני אומר וישמן ישורון ויבט, כן, יש אולי השמנה של סביעה, של תאוות, יש אולי השמנה של תחושת ישור, תחושת יכולת. אז האם אדם שוכח ומכחיש במעלה של מעלה, או שאדם זוכר שניתנה לו נתן לו אביו שבשמיים, מלכו שבשמיים, נתן לו כוח כזה מלכותי כדי שהוא יזכור מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך וימליך. כנראה כדי להמליך צריך להיות מלך, כן? אדם יש לו בחינה של מלך, אבל צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא, שאין על גביו אלא השם אלוקיו. אז באמת אני אגיד שהשורש של העבודה זרה לפי זה, זה זה המחשבה שיש משהו אחר. אז משהו אחר זה יכול להיות אלוהים אחרים, זה יכול להיות הטבע, כמו שהוא אמר, כוחות הטבע, זה יכול להיות כוח הכשפים. אולי בשורש של הכל זה האדם, כן? כשאדם אומר, יש מישהו אחר, יש אני. אני יכול להיות כל יכול כביכול. אני יכול לנהל את העולם, יכול לנהל את העולם יותר טוב. שיש לפעמים שתי מדרגות. לפעמים אדם באמת באשליה שהוא יכול כאילו להיות, לעשות הכל, להתפתל על האשליה הזאת ולשכוח את ריבונו של עולם, ולפעמים הוא מודה שהוא לא יכול, אבל הוא מצטער שזה ככה. הוא אומר, חבל, אם אני מנהל את העולם זה העולם יותר טוב. חבל שהוא מנהל. אני גם חושב שבלעם זה ממש דוגמה. הוא יש לו איזה רצונות, הוא גם באמת יש לו כוחות, הוא מודה בסופו של דבר מילה אחרונה לא שלי. אבל כל הזמן מרגישים כמה שהוא מתעצבן על זה, כן? שהוא רוצה שזה יהיה אחרת. אז זה בעצם שאדם עובד את עצמו. אדם שוכח את אלוקים, שוכח את הקדוש ברוך הוא שנתן לו כזה כוח, נתן לו כזאת אפשרות, כזאת יכולת. וכל העבודות זרות הן בעצם אולי השלכה של זה, כן? השלכה של הגאווה הזאת שאדם שמעמיד את עצמו בנפרד מול הקדוש ברוך הוא. איך נדרשו, לא יהיה לך אל זר, לא יהיה בך אל זר. איזה הוא אל זר שבליבו של אדם? יצרה. זה עמוק. מה זה יצרה? זה הרגשה שכאילו כביכול אל זר. אז אני רוצה שהסכנה הכי גדולה זה הרצה לאדם. פה בסוף הפסקה הזאת הוא אומר את זה ממש. וגם מה שאמרו זל מיין מעלת הצדיקים, מי מושל בי צדיק, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. ואמרו עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. ואמרו זל פרשה סמוכה שהייתה, יעקב נקרא אל, שנאמר ויקרא לו אל, ומי קראו אלוקי ישראל. ואמרו מלך בשר ודם אין עושה אחר כיוצא בו. אבל הקדוש ברוך הוא וכולי, מה הוא וכולי אף הצדיקים. בואו תשמעו את המדרש, מביאים פה בהערה, מדרש מופלא. מי הוא זה מלך הכבוד? למה קרא לקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד לרעיו. כיצד? מלך בשר ודם, אין רוכבים על סוסו ואין יושבים על כיסו. והקדוש ברוך הוא הושיב לשלמה על כיסו, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם המלך. והרכיב לאליהו על סוסו. ומהו סוסו של הקדוש ברוך הוא? סופה ושערה. שנאמר השם בסופה ובשערה דרכו, וענן אבק רגליו, וכתיב היה לאליהו בשערה השמיים. מלך בשר ודם, אין משתמשים בשרביתו. והקדוש ברוך הוא מסר שרביתו למשה, שנאמר ויקח משה את מטה האלוהים בידו. מלך בשר ודם מלובשים מטרה שלו, והקדוש ברוך הוא עתיד להלביש מטרה שלו את מלך המשיח. ומהו ההטרה של הקדוש ברוך הוא? כתם פז, שנאמר ראשו כתם פז, וזותיו תלתלים שחורות כעורב. וכתיב אתה שת לראשו עטרת פז. מלך בשר ודם אין לובשים לבושו, וישראל לובשים לבושו של הקדוש ברוך הוא. ומהו לבושו של הקדוש ברוך הוא? עוז, שנאמר לבש השם עוז יתעזר, ונתנו לישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם וברך את עמו בשלום. אז יש כאן עד כמה אני חשבתי שהמדרש הזה וגם מה שקדוש ברוך הוא מלך בשר ודם אין נושא אחר כיוצא בו, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול עושה אחר כיוצא במנה, שבציטוט בהערה אני מביא משפט כזה, משפט מאוד חריף. נגיד זה התחבר למשפט המפורסם, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אז לפי המדרש הזה כן, לכן זה מה שהוא עשה, שהוא ברא את העולם, שהוא כביכול נתן לעולם קיום בפני עצמו, כביכול נתן לאדם קיום בפני עצמו. המדרש הזה מאוד חריף, כאילו עד כמה הקדוש ברוך הוא כביכול מרחיק לכת במה שהוא מוכן לתת לאדם את המלוכה. זה כמו מלך שנותן לבן שלו, קח את העסק, ונקח שהבן הוא רק כזה עוד מתגדל, מתחיל ככה את הזה, אומר לו, קח, פה זה האחראים על כל, פה זה החדר שמנהל את כל הכלכלה, פה זה החדר שמנהל את כל המשטרה, פה זה החדר שזה, פה זה הכפתור שלוחצים, וזה הנשק הגרעיני, הוא אומר לו, קח, תעשה מה שאתה רוצה. כביכול, כן. ועד רבה, זה גדולתו, זה בכל מקום שאתה מוצא שגדולתו, שם שאתה מוצא הנבטנותו, שכמו שמשה רבנו אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים, כדי השם אוכל להם, הקדוש ברוך הוא אומר את זה בכפל כפליים, הביטוי ברב, אין קילות למעלה, כן, יש לנו קמצנות, מוכן לתת, לא רק לתת איזה, מי שלא כביכול, נפשיק תביט יאבית, אבל זה היה הגודל הניסיון, כן, ופה הוא רומז שגם צדיק, צריך לזכור, יש לו כוח עצום. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו כוח. אבל לזכור שהוא, זה השם נתן אותו כוח, זה לא כוח שלו. גם שם עלול להיות סכנה, שאדם יכול חס וחלילה, כתוב שנבוכדנצר השתחווה לדניאל. ודניאל לא רצה. כי מי שמשתחווים לו, אז הוא נענש לזה. שחיים מביא את זה. שחיים רומז שהחסידים תיזהרו, שהוא להפוך את הרבה, הרבים לאלוקה, כן? זה מסוכן. זה מוזכר בספר של הנפש החיים, פעם ראיתי ספר שנקרא נפש חיה, שזו תשובה של רבי גדליה קניג מברסלב לספר נפש החיים, על הנקודה הזאת. הוא לומד זכות, באמת ברסלב, זה מובן למה ברסלב מרגישים צורך לענות על השאלה הזאת, למרות שגם במקומות אחרים יש דברים מאוד חריפים. וזה באמת, הרעיון הזה של הצדיק הוא מצד אחד, כאילו אין, קשה, כמו שאומרים היום, קשה להגזים. גם התורה וגם כביכול, הקדוש ברוך הוא, לא, כל מה שיגידו על הצדיקים, זה בהפלאה, כמה שהם גדולים וזה, הוא אומר יותר. ומצד שני, אסור להתבלבל מזה, כן, אסור לשכוח מאיפה כל הכוח. ונפקא מינה למעשים, אני מודה גם לדיבורים. נכון, יש כאלה נכשלים קצת בביטויים לא מובנים. לא מדי להם זכות שהם לא... אין כזה... מושול, כמו שאומרים. אבל כיוון שהם לא נכשלים יותר מזה, לא עוברים את העבירה השנייה כמו שאמרנו, אז אפשר ללמד זכות שזה רק משל. אבל גם עם ביטויים צריך להיזהר. ואמרו גדול כוחם של נביאים, שדמים צורה ליוצרם. לכן הוא הזכיר שהקדוש ברוך הוא נמלח בין שמותיהם של צדיקים, בריאת העולם. וכיוצא מאמרים האלו הרבה על איתי האדם חס וחלילה לחשוב שהוא כוח נפרד, הצדיקים בפני עצמו. שזו עבודה זרה גמורה, כדרך העובדים לאדם. אבל ידע שאין עוד מלבדו. מה שאין בארץ רוצה את יראיו, המייחאים לחסדו, ועושה רצונה המחשיבם ביותר. ונעריך פה בבירור כל דברים אלו, רק להזכיר בכלל, לדעת שאין שום כוח חוץ ממנו יתברך. רק אולי לסיום לומר, שיש גם משמעות מוסרית, שגם מובנת לשפת הדור הזה, של הרעיון הזה, הרעיון הזה שהוא באמת יסוד יסוד של האמונה, שיש רק הקדוש ברוך הוא, יש לו גם לפקור מינו מוסרית עצומה, שכיוון שאפילו כלפי האדם, אסור חלילה לייחס, אפילו האדם הגדול ביותר שיהיה, לייחס כוח עצמאי, אז אם אלה מתברר שבאופן הבסיסי, כל הבני אדם עומדים בו ברמה העקרונית בביטול מול הקדוש ברוך הוא. ואין אף אחד שהוא באמת, באופן כאילו מהותי, יש לו איזה יתרון על השני. יתרון יש רק לו, יתברך. אז באמת יש פה השקפה מאוד עמוקה של שוויון, שהיא לא באה ממקום חיצוני, אולי, על המכנה המשותף, כולנו אוכלים, כולנו שותים, שזה אולי רק הד של הדבר הזה, אלא בגלל שכולנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. אז אם אלה אף אחד לא יכול להשתרר על השני, וגם אם יש לו, יש לו סגולות של הנהגה, של הדרכה וכו', אז הוא שליח. הוא לא צריך להיות בתודעה כזאת, אם הוא שוכח, אז הוא נכשל במה שאנחנו מדברים פה. לא הכל פה זה ממש, זה גם הביזריו. בסדר, זה מה שהוא אומר. מה הלימוד בזה לקשרי ישראל? וגם לנו. טוב. שיהיה חנוכה מאיר, אני שמח.